יאללה, הכנה לצבא. אנחנו עוסקים בהכנה אימונית, בעזרת השם, אמונית, שיעור כל יום רביעי בשעה הזו. בעזרת השם, שנספיק כמה שיותר דברים. כשיוצאים לדרך, הדבר החשוב ביותר זה לדעת מהי המטרה. בדומה לניווטים, שבהם אנחנו קודם כל מסמנים את המטרה על המפה, ואחר כך אנחנו גוזרים את תוואי הדרך, מה צריך לעשות כדי לממש את המטרה. כך הוא בניווטים בצבא וכך הוא בחיים בכלל. וקל וחומר כשיוצאים לדרך ארוכה ומורכבת שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו את המטרות. נראה שבגדול יש שלוש מטרות שכדאי להציב לעצמנו כשאנחנו ניגשים לשירות הצבאי. כל מטרה היא דורשת עבודה, מחשבה והתבוננות מצד עצמה, ויש משמעות גם לסדר המטרות. אנחנו נתחיל מהמטרה החשובה ביותר, נדון בה היום, כל שיעור יהיה מטרה אחת, כדי שנברר אותה מכל צדדיה בעזרת השם. אז המטרה הראשונה, ביחס לצבא, זה כמובן קודם כל הדבר הכי מתבקש. אנחנו מתגייסים לצבא קודם כל כדי להיות עבדי השם וישראל עמו. במה שאנחנו שותפים באחריות לביטחון מדינת ישראל. ולכל מילה בשורה שהקראתי או אמרתי עכשיו יש משמעות. אז אנחנו נברר את מה שעכשיו אמרתי מצדדים שונים. אז קודם כל, בטח כבר שמעתם חלקכם, שמעתם חלקי דברים, אבל השירות הצבאי קודם כל הוא מצווה מהתורה. המון המון המון. השירות הצבאי הוא קודם כל מצווה מהתורה. וזאת משני היבטים גדולים. ההיבט הראשון זה מה שאומר הרמב״ם. בכרך שופטים, הלכות ומלכים ומלחמות, אומר הרמב״ם שאחת מההגדרות למלחמת מצווה זה עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. שכשיש מצב שעם ישראל מותקף, עם ישראל נמצא בצורך להיות במגננה כי יש חפצים ברעתו, הרי שלהתגייס ולהגן על כלל ישראל זה מצווה מהתורה. זה אחת מההגדרות של מלחמת מצווה. לפי הרמב״ם, זה ההיבט הראשון. של כך שהמצווה שבצבא השירות זה מצווה מהתורה. הפוסקים דנים מאיזה פסוק לומדים את זה מהתורה, אז אומרים מה צריך פסוק? זו סברה פשוטה, אתה לא רוצה להציל את עם ישראל? מה, השם לא רוצה שנציל את עם ישראל? יש משהו יותר פשוט מלהציל את עם ישראל? עזרת ישראל מיצר שבא עליהם, כמו שאומרת הגמרא, אם יש קרא, אם יש סברה, אז קרא למה לי? למה צריך פסוק? ואם בכל זאת אתה רוצה פסוקים, אומרים חלק אחר של הפוסקים, אז נגיד לך שזה נלמד בקל וחומר, מהדין שלא תעמוד על דם רעך. הנה עכשיו, הכיפה בסדר, יושבת על הראש יפה, יש פסוק. אם כדי להציל יחיד, אתה נדרש להשקיע את כל ממונך וכוחותיך, ואת כל מה שיש לך ויש בך, כדי להציל יהודי אחד, לא תעמוד על דם רעך, אומרים קל וחומר בן בנו, בן בנו של קל וחומר להגן על כלל ישראל. למה צריך פסוקים לכל דבר? כי יש דבר פשוט מזה. אז זו מצווה מהתורה. הפוסקים מבררים את זה מהצד הזה של עזרת ישראל מיצר. זה צד אחד. יש הבחנה מאוד חשובה בין הצלת יחיד, לא תעמוד על דם רעך, להצלת הכלל. שהצבא מציל את הכלל, כלל ישראל. יש תשובה של הנודע ביהודה. הנודע ביהודה דן בתשובה על איזה שיירה יהודית שהותקפה על ידי כנופיה של שודדים, וממש כמעט רצו להרוג אותם. אחת הנשים תפסה תושייה ברגע האחרון, פיתתה את מפקד הכנופיה, שכנעה אותו שהיא תישאר להיות אשתו בתמורה לכך שהוא ישחרר את כולם. הוא הסכים. אחרי כמה שנים היא הצליחה לברוח ולחזור לבעלה. הייתה אשת איש. אבל אשת איש הזינתה אסורה לבעלה. אז הגיעה שאלה לנודע ביהודה, מה עושים? טוב, אז באמת לא פשוט. מה, הרי גם אשת איש הזינתה זה עריות. אם זה עריות, אז ייהרג ואל יעבור. למות או להרוג מישהו, זה גם ייהרג ואל יעבור. אז בעצם גם מה שהיא עשתה, וגם האפשרות שהיא באה למנוע, היה להציל אנשים ממוות, שני הדברים הם באותה חומרה. לכן אמר הנודע ביהודה...
לציבור הזה יחיד, אבל. לציבור הזה יחיד.
כן, אבל זה הנקודה. עכשיו אנחנו נחדד את זה. אז הוא אמר שלא, היא אסורה לבעלה. למה? כי זה לא היה כלל ישראל. זה היה אוסף של יחידים. אוסף של יחידים זה לא ציבור. מיד, אז עולה השאלה, הוא שואל את עצמו, רגע, אבל מה קורה עם אסתר? מתקרבים פורים. אסתר באה ומזמינה את עצמה לפני אחשוורוש, ואומרת למרדכי, כאשר עבדתי, עבדתי. כן, אז זה הנקודה. שבאה וכאשר עבדתי, עבדתי, עד כאן אסתר נבעלה לאחשוורוש מאונס, כשהוא קרא לה, מכאן ואילך מרצון. ולכן באמת היא מסרה את עצמה מבחינתה, וזה מה שאומר הנודע ביהודה. אותה אישה לא עשתה כדת וכדין ולכן היא אסורה לבעלה, אבל אסתר זה משהו אחר. כן. מה שאסתר עשתה היה מותר. למה? כי כלל ישראל היה מוטל על הכף. ומותר לעבור על גילוי עריות, אומר הנודע ביהודה, כדי להציל את כלל ישראל. כלומר, אה? זה מה שאומר הנודע ביהודה. גם הוא לומד, אני לא יודע אם אסתר למדה את זה ממקום אחר או שהוא לומד את זה מאסתר, אבל הוא מביא אסתר כסייתא, אני לא יודע מאיפה אסתר, אולי זה אנשי כנסת הגדולה אמרו, אני לא יודע איך זה התגגל שם.
אז הרב, אולי יוסף זה היה גם כן יכול להציל את יוסף, עם אשת פוטיפר, זה יודע, זה גם כן היה
מציל
את ישראל,
אם
הוא היה...
עם ישראל?
מה, במצרים?
אשת פוטיפר? יש להתבונן בדבר. קצת הגדלת פה את היריעה. הגדלת קצת את היריעה נראה לי, אבל בסדר, ניסיון חמוד.
לא, למה?
מה? אבל איך זה קשור? אם הוא היה הולך עם אשת פוטיפר. אבל מה זה היה פועל אם הוא היה הולך איתה? שמה, את מי לשחרר? עם ישראל עוד לא היה משועבד אז.
לא,
זה מה ש... בסדר, לא. ניסיון חמוד, ניסיון חמוד. ניסיון אינטואיטיבי. ככה באינטואיציה, ככה. אינטואיטיבי. אז באמת, אז להציל את כלל ישראל, אפילו על העריות, אומר הנודע ביהודה, וכי יש לך מצווה גדולה מזו. והרי אנחנו יודעים שמילא, בדרך כלל הכלל הרגיל הוא וחי בהם ולא שימות בהם. ויש רק שלוש מצוות בכל התורה שאומרים עליהם יהרג ואל יעבור.
רגע, זה חלק מהעריות, העריות זה לא רק ביהיים הקרובים.
זה גם אשת איש הזינתה. Okay. עכשיו, יש רק שלוש עבירות שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור. שצריך למות, אבל כל שאר המצוות חיים. אין אף מצוות עשה בתורה. שאדם מצווה למסור עליה את הנפש. אין דבר כזה. יש רק מצווה אחת. מלחמת מצווה. זה המצווה היחידה. עזרת ישראל מיצר שבא עליהם. להתגייס לצבא. זה המצווה היחידה שאדם מצווה לכתחילה להיכנס לפיקוח נפש כדי להציל את כלל ישראל. על פניו אני לא רואה בתורה עוד מצווה שעומדת בקריטריון הרוחני הזה. שאדם לכתחילה מסכן את הנפש כדי להציל את כלל ישראל. אנחנו יודעים שצהל היום מגן על כלל ישראל. כלל ישראל זה ארץ ישראל. מה קורה בעולם? יש יהודים בעולם, ברור. אבל לצערנו מספר היהודים בעולם פוחת כל שנה ולא מסיבות שמחות. נכון? בגלל ההתבוללות. אה? לא, אני אומר... לא, סיבות, לא, סיבות שמחות זה עלייה לארץ. הסיבה הלא שמחה, לא, הסיבה הלא שמחה, בהיפוך מעלייה לארץ, זה זה שקצב ההתבוללות גדול מאשר קצב הילודה והעלייה. אז בעצם הבעיה רצינית. העתיד של עם ישראל זה בארץ ישראל, אין ספק. צה"ל מגן היום על כלל ישראל. ואין לך מצווה גדולה מהצלת כלל ישראל. אדם צריך לדעת, כשהוא מתגייס לצבא, הוא לא יוכל לקיים מצווה, שהיא או המצווה הכי חשובה בתורה, או אחת מהמצוות הכי גדולות שיש לנו בחיים האלה. שאדם מצווה להיכנס אפילו לפיקוח נפש של חייו האישיים, כדי להציל את עם ישראל, להציל את כלל ישראל. אין דבר גדול מזה. זה צד אחד. הצד השני שבמצווה הגדולה הזו של שירות בצבא, זה מה שאומרת התורה, בואו הורשו את הארץ. מצוות ירושת הארץ. מה זה מצוות ירושת הארץ? המצווה היא להחיל ריבונות בארץ ישראל. כמו שאומר הרמב"ן. מה זה בואו הורשו את הארץ? לבל, איך הוא אומר שמה? שלא להניחה לזולתנו מן האומות או לשממה. כלומר, צריך להכיל ריבונות בארץ ישראל. ריבונות, שלטון יהודי, בזה מתקיימת מצוות ירושת הארץ. אז זה הצד השני של המצווה. עכשיו, ברור לכולכם שהאפשרות לקיים ריבונות של עם ישראל על ארץ ישראל, שלטון יהודי, הוא רק בגלל הצבא. אם לא היה צבא, הייתה ריבונות של העם היושב בציון? ככל הנראה לא. לפי כמות האויבים שניסו להשמיד אותנו במאה השנים האחרונות ועוד רוצים עד היום, האפשרות היחידה לקיים את המצווה הזאת של ריבונות יהודית על ארץ ישראל זה מכוח הצבא. משמעות הדבר היא שכשאתם מתגייסים לצבא, רק עברתם את שרשרת החיול, קיבלתם את המדים, אתם חלק מהדבר הגדול הזה שנקרא צה"ל, עוד לפני שיריתי מירייה אחת, כבר אתם מקיימים מצווה מדאורייתא של עזרת ישראל מיצר ובואו הורשו את הארץ, החלת ריבונות. לא צריך לראות בשביל זה, משום שאנחנו יודעים שהסיבה היחידה שבגללה אין עכשיו מלחמה כוללת עם כל מבקשי נפשנו במזרח התיכון היא שיש הרתעה, נכון? שהם פוחדים, יש הרתעה. הם יודעים, כל אויבי ישראל, מניסיון 100 השנים האחרונות, הם יודעים שצהל הוא צבא קשוח. הם שמעו שאתם עומדים להתגייס לנחל, ולא עוד הרבה יחידות, באמת, הם שמעו, ולא עוד הרבה יחידות טובות ומעולות, כל אחד בתחומו, האורפיים והקרביים כאחד. והם יודעים שצהל הוא צבא קשוח, אי אפשר להתעסק איתו. הם יודעים שפשוט לא כדאי להם. ומכוח ההרתעה, עוד בטרם יריתם יריה אחת, אתם כבר מקיימים מצווה מדאורייתא עם כל תקפותה וגודלה בשני ההיבטים הללו. ובאמת יש כאלה שנוהגים לפני שעושים מצווה להגיד את הנוסח שהם לשם ייחוד. יש כאלה נוהגים בבקום שמתגייסים, אומרים, לשם ייחוד קודשה ורכוש שכינתה, אני מתכונן לקיים מצוות עשה מדאורייתא של להגן על כלל ישראל, עזרת ישראל, בואו הורשו את הארץ, ירושת הארץ, החלת ריבונות, אני מדביק את נפשי בקדושת הכלל, לשם ייחוד קודשה ורכוש שכינתה. ידוע שעד שמדברים על זה שחרדים לא רוצים להתגייס, הרי זה היום ונורא. משום שבצבאות הקדמונים, החרדים הם אלה שהתגייסו. ומי שהרגיש שאין לו מספיק יראת שמיים, לא היו נותנים לו להילחם בכלל. עד כמה אנחנו חיים בהיפוך מן ההיגיון היום. ככה היו עושים. הירא ורח הלבב, בכל המלחמות, יהושע, בר כוכבא, הירא ורח הלבב, היה חוזר הביתה. אז הירא ורח הלבב, זה גם הירא לראות חרב ושלופה, הוא לא קרבי בנפש, הוא תומך לחימה. הוא יהיה במודיעין, הוא יהיה בהרבה תפקידים חשובים. הירא ורח הלבב, זה יכול להיות גם, לא יכול להיות גם, זה גם הירא מעבירות שבידו. והגמרא אומרת, איזה עבירות? אפילו דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש. אפילו על זה, כן. הצדיקים נלחמו, ובזכותם עם ישראל ניצח, ומתו פחות אנשים בקרב. ככה אומרים חז"ל. בזכות זה שהצדיקים נלחמו. אז מה היום אומרים הפוך? אומרים הצדיקים ישבו בישיבה, ושהחילונים נלחמו. אז זה לא עובד ככה, זה צריך להיות הפוך. החילונים צריכים ללכת למכון מאיר, ולהיות בארגוני חסד ושירות לאומי, והדתיים צריכים להתגייס. היית תגיד איפה עולם התורה? אני אומר, מה אתה דואג? יש הסדר. אפשר גם לעשות עוד צורות של ישיבות. מחזור אחד מתגייס, אתה יודע, לא כולם. לא צריך את כולם כל רגע נתון. מחזור אחד מתגייס, כל השאר לומדים תורה, הכל בסדר, מה אתה בלחץ? עולם התורה קיים, הכל בסדר. אז זה באמת, מי שירצה יעשה לעצמו איזה נוסח ככה חמוד לשם ייחוד, יגיד אותו ברוב, יכול להיות שיש כאן גם לראות, יכול להיות שיש מישהו כתב, צריך לראות, אני בטוח שיש. אז אם כך הוא הדבר, הרי חז"ל תקנו ברכה על המצוות. על המצוות נאמר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. המצוות מקדשות את האדם, מוציאות מן הכוח אל הפועל את הקדושה הנשמתית. ולכן כשאדם הולך לצבא, אוי ואבוי לו, אם הוא יבוא במחשבה שאני אולי אני אתקלקל, וכל האמירות הציניות בצבא נשחקים, שלא נשחק, שלא נתקלקל, מה זה הדברים האלה? בצבא האדם צריך להתקדש, כי הוא עוסק בקדושת הכלל. הוא עושה את הדבר הקדוש ביותר שאולי הוא יעשה כל חייו עד יום אותו. יוצא מהפרטיות שלו, מסכן את עצמו, משקיע את כל כוחותיו מבוקר עד ליל. למען מה? בשביל מה? בשביל כלל ישראל. להציל את עם ישראל. לאפשר ריבונות של עם ישראל. יש דבר יותר גדול מזה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אין דבר כזה בצבא נשחקים. בצבא מתקדשים. בצבא מתעלים. תגיד, רגע, נו, בכל זאת, נו, קשה. בסדר. אפשר להישחק בכל מקום. אפשר להישחק גם באקדמיה. אפשר להישחק בעסקים. אפשר להישחק בבית. אפשר להישחק גם בישיבה. מי שלא תופס את עצמו ועובד קשה, נשחק. זה נכון בכל מקום. זה לא נכון דווקא בצבא. אבל מי שמבין שמה שהוא עושה עכשיו זה עבודת השם, מהיותר עליונות שיש, אז הוא לא נשחק, הוא מוכוון מטרה. הוא מוכוון מטרה, הוא הולך כמו אריה. הוא מבין שהוא עושה משהו גדול. אז הוא מקבל כוחות רוחניים מהמטרה הזו, מההבנה הזאת. הוא מתנהג בהתאם. הוא בודק את עצמו כל הזמן. וחשוב מאוד לקשור את המציאות הצבאית שבשטח לדברים הגדולים האלה. כי בסוף כשעמק, נער בן 18.5, הוא קטן ממך. הוא בא ואומר לך, פול, קום, פול, קום, פול, קום, תקיף את השירותים 3 פעמים, זחל 300 מטר, תבוא אליי ב-12 בלילה עם הקיטבק, כי הצמנת אותי היום. אז בסוף אתה אומר, מי זה הפספוס הזה, שאני אקשיב לו ל... אז לא, אתה לא אומר את זה. משום שאתה מבין שזה לא אתה מולו. אתה עכשיו בא למציאות שבה עמק קיבל את ההיתר, או את הפקודה, הרבה פעמים, לקדר אותך. הוא קיבל את זה מהממם, הממם קיבל את הסמכות מהממפי, הממפי קיבל את הסמכות מהמגד, המגד קיבל את הסמכות מהמחת, המחת קיבל את הסמכות ממפקד האוגדה, מפקד האוגדה קיבל מאלוף הפיקוד, אלוף הפיקוד קיבל את הסמכות מהרמטכ"ל, הרמטכ"ל קיבל את הסמכות משר הביטחון, שר הביטחון קיבל את הסמכות מראש הממשלה, מכנסת ישראל, כנסת ישראל, ראש הממשלה בראשה, ראש הממשלה קיבל את הסמכות מעם ישראל. כשעמק מטרטר אותך, אתה צריך לחייך חיוך רחב מאוד. מי מטרטר אותי? עם ישראל! איזה כיף להיות מטורטר בשביל עם ישראל. וכי יש דבר יותר גדול מזה? מי אני בכלל? אתה מטורטר באהבה. אדם גדול זה אדם שיודע לקשור את האירועים הפרטיים שמתרחשים לו לדברים הגדולים שהוא מאמין בו. אחת מהסיבות שבגללה אנשים מאבדים מוטיבציה תוך שעתיים של קדר, או תוך שבועיים או חודשיים של באמת הרבה משימות ומשגעים אותך, זה בגלל שהם באו עם פטריוטיות כללית ולא בררו לעצמם את המגמה הרוחנית, השורשית, האידיאלית שלקראתה הם נכנסים. אם אדם מברר לעצמו את המטרה והוא מנסה באמת להבין אותה, לקלוט אותה, לספוג אותה, להתבונן בה, הוא מקבל כוחות להתעלם מהשטויות שבדרך, מהדברים הקטנים שבדרך. הוא לא נתפס לקטנות, שבקלות יכולים להוריד לך את המוטיבציה. הוא תמיד יודע לעשות הפרדה בין הדברים הקטנים שמתרחשים בשטח, לבין הדברים הגדולים שבשבילם הוא באמת מוכן להיות מטורטר. אז אמרנו, עבדי השם וישראל עמו, אומרים חז"ל, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, יוצאים למלחמת מצווה. הדבר הזה נוגע, חוץ מהידיעה, זה נוגע קודם כל לאיכות העבודה. זה אומר שאם אנחנו מבינים שזה מצווה כל כך גדולה, אז אנחנו שואפים להצטיין בכל מה שאנחנו עושים. להצטיין זה לרוץ 2,000 הכי מהר, זה לעלות כמה שיותר מתח ושכיבות צמיחה ולראות הכי מדויק שאני יכול בנשק. אני מצטיין לא כדי לצאת שבת, לא כדי לקבל אפטר, אני לא מנסה להתקדם בשביל הנוצות של הטווס והקומטה והשופוני והסיכה, אלא אני עושה את זה כי להצטיין בצבא זה עבודת השם. וכמו שבתפילין ובתפילה ובלימוד תורה יש עניין של זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, קדושה, יש עניין של התעלות, אז אם הצבא זה עבודת השם, אז ההתעלות בצבא שווה הצטיינות. קדושה בצבא, לפני קביעת עתים, פירושה הוא הצטיינות. ככל שאתה מבין את גודל הדבר שאתה עסוק בו, אז אתה אומר, אני רוצה להצטיין, משום שאני עסוק בדבר אדיר, במצווה קדושה, במצווה עליונה. לכן השאלה הראשונה, שאתה צריך לשאול את עצמך אחרי שבוע, אחרי חודש, האם אני מוציא את המקסימום שיש בי מן הכוח אל הפועל כחייל? פעם היה איזשהו טקס הענקה דרגה, נראה לי לדרור ויינברג, השם ייקום דמו, היה מח"ט חברון, אז אמר אחד הרבנים שם, אני מאחל לך שגם בתוך הצבא תכניס את הקדושה. היה רב חרדי. אמר לו, גם בתוך הצבא תכניס את הקדושה. אתה אדם, הוא היה אדם מאוד צדיק, דרור ויינברג, שגם שם תתעשה, תכניס, תשלב שיעורים של תורה בתוך זה, תוך כדי, בגדודים, בחטיבות, וכל מיני עניינים של תורה, של מצוות, ככה, ייחל לו כל מיני דברים. אמר אחד הרבנים האחרים, אני מאחל לך שכל זמן פנוי שיהיה לך, תלמד עוד פעם את תורת הלחימה שקשורה לתפקיד שלך. שכל אימת שיהיה לך זמן פנוי, תלמד שוב איך לעשות את התפקיד שלך יותר טוב. שכל פעם תלמד מחדש את הציר של הניווט, והאם תורת הלחימה של הגזרה היא נכונה או לא נכונה כדי להרוג כמה שיותר מחבלים. במילים אחרות, קדושה בצבאיות זה קודם כל הצטיינות, זה חיילות. אחר כך זה כמובן, פלל תוך כדי, ויש לי כיפה על הראש, ואני באמת שומר על לשון נקייה וצניעות וכו'. אבל זה אחר כך. ויש פה עוד נקודה שקשורה מאוד לדברים האלה. ההצטיינות בצבא, החיילות, זה לא רק קשור לכך שזה מצווה, אלא זה קשור לזה שזה שאלה של חיים ומוות. זה לא סוד שברגעים הקריטיים בשעת מלחמה, אם התאמצתם באימונים הכי טוב שאפשר, אתם תנצחו ותשימו למחבל כדור בין העיניים. ומי שזרק באימונים, גם בשדה הקרב לא יפעל את הפעולה הנכונה, כי ידוע שבקרב עושים את מה שעושים באימונים, לפחות בהתחלה, עד שמפנימים שזה אמיתי. ידוע שבמלחמות מתים המון חיילים על כללי סדאות פשוטים, לא מקפידים, על דברים פשוטים, ככה הצבא אומר. ובימים הראשונים מתים יותר, לא מפנימים שזה אמיתי, אז מתנהלים כמו באימונים, אין להם את האינסטינקט הנכון, כי לא השקיעו מספיק באימונים, מי שלא. זה כללי סדאות פשוטים יכולים להיות מצילי חיים, אתה נמצא מאחורי מחסה. אתה לא מוציא פעמיים את הראש מאותו צד, כי בפעם השנייה אתה תקבל כדור בראש. היית אגיד באימונים אין לי כוח לדפוק גלגול, להוציא את הראש מהצד השני, יש שם קוצים. אין בעיה. אז אם תתרגל להוציא את הראש תמיד מאותו מקום, אז במלחמה אתה תקבל כדור בראש. זה מאוד פשוט. ואם כשהמפקד צועק עליך, תעשה פזצת, אל תראה בקריאה. מה אתה יורה בקריאה? פול פזצת. פזצת זה אומר שאתה תוך על פית השנייה עובר מעמידה לשכיבה. זורק את עצמך על האדמה, לא משנה איפה תקבל מכה. פזצת, ראשי תיבות, פול, זחל, צפה, טווח, אש. זה כללי סדאות פשוטים. יורים עליך קודם כל, בום, אתה חלק מהאדמה. אז אם בתרגילים אתה תמיד שאומרים לך, תרגיל מתחיל, מתחיל ירי כביכול, אתה תמיד יורד לקריאה ונשכב בכאילו, יכול להיות שבחלק מהפעמים תעשה את זה גם זה ואתה תקבל כדור בראש. אתה תארג, חברים שלך יארגו. בגלל דברים פשוטים שלא עשית כמו שצריך באימונים. לכן זה דברים מאוד מאוד פשוטים, שזה מעבר למצווה. זה שאלה של חיים ומוות. הדברים האלה אנחנו רואים אותם כל הזמן באימונים. כמה פעמים קרה, גם לי, במילואים או גם בסדיר. עושים תרגיל נגיד גדודי. כל יום שלם אתה בתרגיל. רצים על הרים, יורים, מה זה? תרגיל של שעות, איגופים, כיבושים, ממשיכים, מרגמות, עניינים, נונטט. תרגילים שלמים, ארוכים, עם המון המון חיילים. סוף התרגיל, כולם הולכים לגבעה האחרונה. מגיע המגד, תמיד יש תחביב למפקדים, הוא אוסף כמה מטרות קרטון שהיו במהלך התרגיל שאף אחד לא פגע בהם. ואז הוא אומר, חבר'ה, יריתם פה אלפי כדורים. שעקתם, התלהבתם, רצתם, הסתערתם, אבל יש כאן שלוש מטרות קרטון שאף אחד לא קיבלו כדור אחד. רואה, לא מחורר. אם היו שם חיילים אמיתיים, כל הגדוד מת. אף אחד פה לא היה נשאר חי. כי לא וידיתם לפני שקמתם שלא הייתה מטרה שלא קיבלה כדור בראש. אז לא הרגתם את האויב, אז מה אתם יורים? אתם תראו את זה. כי כשאתה רץ המון וכולך ג'יפה וכולך עייפות וכאבים, אחרי כמה שעות תרגיל, אתה ממש לא רוצה להיכנס בין כוונות. ממש ככה, בדיוק. אתה רוצה שהתרגיל יסתיים. אבל זה לא נכון. אנחנו עכשיו פה. אז מה הצבא עושה? כבר הרבה שנים. הוא עושה דימוי אויב. בימוי אויב, ושמים בנשקים לייזר. נקרא מיילס, או יש טכנולוגיות אחרות, שעל הגוף יש כל מיני חיישנים, ואז עושים, בבקשה, בואו נראה אתכם. הולכים שטח בנוי, גם זה עשינו באחד השנים במילואים, שטח בנוי, יש שלושה בימוי אויב, חבר'ה מהפלוגה, יש להם נשקים גם עם הלייזר הזה, מלבישים את זה על הנשק, ואנחנו עם הרבה ככה חיישנים על הגוף, ואומרים קדימה, יש פה שטח בנוי, יש פה שלושה מחבלים באזור, עשו, תפסו אותם. עכשיו, אם אתה מצפצף לסירוגין, אז אתה פצוע. אם זה צפצוף ארוך, אז אתה מת. זאת אומרת, תלוי איפה הכדור פגע. אז רק התחיל התרגיל. הכיתה שלי יצאה, אני זוכר, מאחד הבתים. רק התחיל התרגיל. ממש בדקה הראשונה, שתיים, צפצוף קבוע, מנהל התרגיל, לפיל אותם על הרצפה, אתם מתים. עוד שתיים מצפצפים. עוד לא התחלנו, שליש מהכיתה מנוטרלת. אמר להם, חבר'ה, בואו, אתם מילואים נקים, בואו תחזרו, נתחיל את התרגיל מחדש, אוקיי? שם יש אנשים, יש להם רובים, שאתם מוצאים את האף, את האף, מהחלון, אתם מקבלים כדור באף, אתם מבינים? זה מלחמה. זה, טוב, הבנו, בסדר, ואז היינו זהירים, מה זה, אתה פתאום, מה זה? זהיר, חבל על הזמן. חבל על הזמן איך אתה זהיר. אתה בודק כל דבר, ומתכנן את צעדיך, ויורים, יורים, הורגים, נהרגים פה. ואז פתאום אתה רואה שהכיתה נכנסה לדיר בלק, נלחמה כמו שצריך, ונפצעו הרבה פחות בסיכומו של התרגיל השני. אבל רואים את זה כל הזמן. אתה מגיע בסוף לרגע האמת, אתה מתנהג כמו שהתנהגת באימונים. אם היית רציני והצטיינת באימונים ולא התעצלת, אז אתה תהרוג את המחבל ראשון. אם לא, הוא יהרוג אותך ראשון. זה משוואה פשוטה. לכן מפקד אכזרי שווה מפקד טוב. באמת. אני, היו אומרים לי שאני הייתי קצת אכזרי. אני הייתי אומר להם, אכזרי זה טוב. בצבא מפקד אכזרי זה מפקד טוב. זה מפקד שדורש הרבה מהלוחמים, והוא מוציא מהם את המקסימום. הוא הופך אותם ללוחמים טובים יותר. והיינו קוראים את החיילים. קוראים אותם. ממש קוראים אותם. אני הייתי, מה, קיבלתי בן אישים? היינו ממש קוראים אותם. וזה היה טוב. הוצאנו מהם את המקסימום, הפכו ללוחמים מעולים. היה מבצע חומת מגן אז פרץ. עשו עבודה יפה. היה פעם, ספרים, יפתח ספקטור, צבי ספקטור, היה מפקד טייסת של טייסים ותיקים ברפידים במרכז סיני לפני מלחמת יום כיפור. והוא היה ידוע כמפקד מאוד אכזרי שדרש מהטייסים שלמות. עשה להם תרגילי התחמקות, כל מיני דברים מוזרים, ממש העביד אותם כל היום וממש הרבה יותר מהטייסים האחרים. אז נשות הטייסים אמרו, תשמע, אי אפשר ככה. דפקו על השולחן, באו אליו למשרד. כל הנשים של אותה הטייסת אמרו לו, תשמע, אי אפשר ככה, המפקד. לא רואים את הבעלים. לא די שאנחנו תקועות פה באמצע המדבר. לא רואה את הבעלים. למה בטייסות האחרות הם חוזרים הביתה בערב? למה הם רואים אותם לפעמים גם באמצע היום? יש להם זמן להיות עם הילדים. אנחנו לא רואים בכלל את הבעלים שלנו. תשכנע קצת. ככה אמרו לו. אז הוא אמר להם, בנות, יש לכם 30 שניות לעוף לי מהעיניים? לא, ככה היה. ממש ככה, אז הוא הסתכל בשעון, התחיל לספור, 1, 2, 3, 4, אמר, מי שלא עפה מפה ב-30, אני מעיף את בעלה מהטייסת, ושתלך מצידי לתל אביב, שתחזור הביתה. וכולם ברחו, ובאמת הוא היה ידוע כמפקד קשוח ואכזרי. אבל אז, כעבור 3 חודשים פרצה מלחמת יום כיפור. המלחמה שנקראה, אחד מהדברים שאמרו עליה, הטיל שכופף את הכנף. משום שהצהל לא היה מודע לטילים הרוסים המתקדמים שהמצרים השתמשו בהם, הדבר הזה יצר מצב, עשרות מטוסים הופלו בסיני, שכוחות האוויר לא הצליחו לתת סיוע לכוחות הלוחמים בתעלה, וזה מה שלא הצלחנו לעצור את הפלישה המצרית. והמון טייסים מתו, נפלו בשבי, ממש היה שם קטסטרופה מבחינת חיל האוויר. והנה הפלא ופלא, הטייסת היחידה שלא הופל באפילו טייס אחד, מטוס אחד, הטייסת של יפתח ספקטור, והם היו בחזית, בקו הראשון, אף אחד לא נפל. כי הוא לימד אותם את כל התרגילים האפשריים, ממש שיגע אותם. והוציא מהם את המקסימום. אחרי שנגמרה המלחמה, באמת הרבה נשים היו בלי בעל, הרבה נשים היו עם בעל שבוי, פצועים, ורק אנשים של הטייסת של יפתח, באו אליו, עשו מסיבה לכבודו, נשות הטייסים עשו מסיבה לכבודו, שבזכותו הם עדיין נשואות, ויש להם בעל. אז זה אין מה לעשות, זה להבין מה זה צבא, ואיך האימונים, זה לא רק שאלה של מצווה והצטיינות שהיא פרמטר של קדושה, אלא גם פרמטר של חיים ומוות, של ניצחון, ברמה הכי הכי פשוטה. אז אמרנו, הגדרנו את המטרה, אנחנו מתגייסים כדי להיות עבדי השם וישראל עמו, המשכנו ואמרנו במה שאנחנו שותפים, באחריות, לביטחון מדינת ישראל. אז אני עובר למילה הבאה, שותפים. מה זה אומר שאנחנו שותפים? זה אומר שהצבא הוא גוף אדיר שמובנה, בנוי על בסיס פרטים רבים מאוד 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 מאוד, וכולם שותפים ביחד להשגת המטרה. וכמו שעם ישראל כולו יכול לשמור על תרי"ג מצוות ביחד, ואף אחד לבד לא יכול, ורק ביחד אפשר לעמוד במטרה ולקדש גם את הגוף הפרטי שלי, אותו דבר בצבא. כולם עובדים ביחד. כל חייל הוא חוליה. מהרמטכ"ל, והטייס, ולוחם בסיירת מטכ"ל, ונחלאוי, וגולנצ'יק, וצנחן, ואפסנאי, ומשק מודיעין, ומשגיח הכשרות, והטבח, ואפסנאי, וכולם, כולם, כולם, פועלים ביחד. כאן צריך הרבה ענווה. הצבא אלוף בליצור גאוות יחידה. אלוף. לא משנה מאיפה התחלת. אלוף בלתת בך גאוות יחידה. ברוך השם, יש לו את זה. ודווקא בגלל זה צריך להיזהר מהגאווה הזאת שמבדילה בין קרביים לאורפיים, שבטעות אומרים את המילה האסורה, ג'ובניק. זה מילה איומה. איומה. מה זה ג'ובניק? מה, הוא בא לעבודה? מה, קיבל איזה ג'וב? אוי ואבוי, אסור להשתמש במילה הזאת. זה לא... צריך להגיד, תומכי לחימה, אורפיים, אולי. משום שרואים את זה במלחמות. עד כמה הרמוניה, כלומר, כל התפקידים הם אלה שמאפשרים ניצחון. שאלת הלוגיסטיקה יכולה להכריע גורל של מלחמות. אם לא מביאים את המים בצורה נכונה ובכלים המתאימים, על ידי נהגי תובלה ואפסנאים וטבחים ומערכת שלמה שתומכת את הלחימה, אם לא יביאו את המים בזמן לשדה הקרב, הלוחמים יפסידו. הם לא יוכלו להילחם. ואם התחמושת לא תטופל בצורה טובה במחסנים על ידי האפסנאים, אז בסוף התחמושת תהיה נפל. היא לא תפעל בצורה טובה, היא תתפוצץ ללוחמים בידיים. ואם הנשק לא יטפל טוב בנשק שלך, אז יהיה לך מלא מעצרים. והמחבל יהרוג אותך לפני שאתה הרוג אותו. יהיה לך מעצורים בנשק כל הזמן. אז צריך שהנשק יטפל בנשק כמו שצריך. ואם הטכנאי מטוסים לא טיפל בברגים האחרונים כי כבר כאב לו הגב והוא עובד קשה, אז המטוס יישרף באוויר. ואם משק המודיעין לא בדק טוב טוב את המפות לפני שהוא ארגן אותם ונתן להם שם, אז בסוף כשזה יגיע ללוחמים שבשטח והם ינסו להבין איפה נמצא האויב, יסתכלו במפה שהוכנה בצורה לא נכונה, הם יגיעו לגבעה לא נכונה, הם יתקיפו את הגבעה הזאת, האויב נמצא שתי גבעות ליד, זהו, הם נחשפו וטובחים שם את כולם בגלל טעות של משק מודיעין. אי אפשר להבין בכלל עד כמה בצבא כולם תלויים בכולם, כולם קשורים בכולם. ולכן חשוב מאוד מאוד לבוא לשם עם מה שאמרנו, שותפים. אין פה אף אחד שנלחם ומתלהב לבד מעצמו. שותפים צריכה להיות ענווה. איפה זה נבחן הרבה פעמים? כשאדם מקבל תפקיד שהוא לא רצה אותו. זה נכון גם אצל תומכי הלחימה, וזה נכון גם אצל בעלי פרופיל קרבי, שבסוף לא מצליחים לקבל את הקרבי שהם רצו, בגלל בעיות שונות, וגם למי שמתגייס קרבי ואחרי חודש חודשיים נופל בגלל בעיות רפואיות. שם האדם נבחן. שם האדם נבחן. האם באמת הוא מאמין שיש פה גוף אורגני? וראש אקה הוא לא עומד מעל בורא עולם. לא ראש אקה מעביר אותך לפה ומניח אותך שם. בורא עולם מניח לך את חלקך במצווה הקדושה הזו. ואיפה שאתה צריך להיות, שם אתה תהיה. אתה צריך להיות קרבי, אתה תהיה קרבי. אתה צריך להיות תומך לחימה, אתה תהיה תומך לחימה. כי זה עניינך. זה תפקידך בגוף הצהלי, בקדושה הזו. זה תפקידך. ואם חודשיים היית, ואז גילו לך בעיה שאתה בעצמך לא ידעת עליה. ובגלל זה העביר אותך למקום אחר לגמרי. אתה לא תהיה שבוז. אתה תהיה שמח, גם אם קצת יהיה לך כמה ימים בהתחלה קשה, זה טבעי, אבל בסוף אתה תתמלא באמונה, אתה תתעשת בענווה, באמונה, אני חלק מדבר גדול. וכל מה שכל אחד עושה זה משמעותי מאוד. להצלחת הכלל, כלל המערכה. שמעתי סיפור אמיתי על מישהו שהיה נחשב במכינה שלו רמבו. רמבו זה צעצוע לידו. אומרים עליו, הוא היה שילוב גנטי בין רמבו, ברוסלי, באטמן, ספיידרמן, סופרמן, אני יודע מה, וונדר, איירון מן, לא יודע, שילוב. אומרים, הוא היה אל במכינה. זה, אם הוא התקבל לסיירת מטכ"ל, הוא כאילו השתעמם שם. לא יוכלו לאתגר אותו. אם זה כאילו, טוב, צריך להקים בשבילו יחידה חדשה. ואז מה קרה? כן? חודשיים לפני הגיוס, עשה איזו בדיקה שגרתית, אתה יודע, כאב לו פה, גילו רשרוש בלב, יש לו איזה רשרוש. טוב, מה זה הרשרוש הזה עכשיו? מלאון לאון יש לו בעיה שהוא מעולם לא ידע עליה, איזשהו מום בלב. הורידו לו, בום, לא יודע, 45, 64, לא יודע כמה הורידו. או, ממש, זה להתאבא, זה היה אופציה טובה מבחינתו. מבינים? אין לו כאילו מה לעשות בעולמו. הוא מתאמן מגיל 4. הוא כאילו, זה המהות. היה שבור, שבור, שבור. טוב, לא רק זה, אלא מן הפח אל הפחת, מה הוא מקבל מכתב אחרי איזה שבוע, שבועיים מהצבא? מזל טוב, שמחים בשבילך, אנחנו מגייסים אותך למשטרה צבאית. רחמנא ליצלן. לא, אתה יודע, כך מקובל. סתם, אני צוחק, זה גם חשוב. לא, לא, צריך מישהו שיעשה את זה. לא, זה גם חשוב. אתם מבינים שהוא לא יכול, הוא לא יכול בכלל להיכנס למכינה. הוא לא יכול בכלל להגיע ליישוב. אי אפשר. הוא לא יכול להגיע ליישוב בכלל. הוא לא עובר בשער. דיבר עם הראש מכינה שלו, אמר לו, תשמע חביבי, זה הזמן להתבגר. צא מהסרט שאתה חי בו. השתחרר מכל הדמיונות שלך. בוא, תתחיל להתאפס על עצמך. אתה בעולם של השם. יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממך. קוראים לו עם ישראל, קוראים לו צה"ל, קוראים לו גאולה, קוראים לו ישועה. בורא עולם משגיח על סיפור חייך, לא פחות ממה שאתה רוצה את הטוב עבורך. בורא עולם מסרטט לך את הדרך. בוא, קצת ענווה עם כל הכבוד. לך ותצטיין. אמר לו כבוד הרב, משטרה צבאית. אמר לו תצטיין. אמר עם הרב, אמר אני שומע לו. היה גבר, היה גבר. הלך, עשה את הקורס הראשון, משטרה צבאית, הצטיין. אמרו בוא נעשה, זה חומר אחר, מה הוא עושה פה זה? מה הוא עושה פה זה? בכלל לא מפה. אמרו זה אין לו מה לעשות פה עם כל החבר'ה האלה, לתפוס אותם שם משהו בלי חוגר, בלי דיסקית, לא עם גוביות בנעליים, אמרו, שמע, זה חומר אחר הבחור. לקחו אותו לאיזה... לעבוד בכלל עם אסירים פלסטינים בבתי כלא של אסירים, אחד איזשהו תפקיד שם, גם עשה איזה קורס שם עם מחבלים וזה, עשה איזה קורס, אמרו שמה זה רציני זה, הכניסו אותו ליחידת ההשתלטות של איזה בית כלא של מחבלים, שבעצם שיש בעיות אז יש יחידה של השתלטות שהיא צריכה להשתלט על האירוע, וזה הצטיין, יצא קורס קצינים, נהיה מפקד יחידת ההשתלטות, התקדם עוד יותר בצבא, קיצור, סיים את הצבא, אמר זה איפה אני אלך, איפה פה, איפה שם, בדיוק השב"כ חיפש אנשים עם ניסיון כמו שלו, אז ביקשו ממנו להצטרף לשב"כ, אמר יאללה, לא, 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 הצטרף לשב"כ, היה בחור רציני, התקדם בשב"כ, אתה יודע, מפקד זה, עלה, 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 בסוף, בכיר מאוד בשב"כ, אמר לרבו, תודה רבה כבוד הרב, תודה רבה. אתה הולך איפה שאתה הולך, תצטיין, תהיה הכי טוב שאתה יכול. אם כל אחד איפה שהוא הולך, הוא יהיה הכי טוב שהוא יכול, המשיח יגיע בטוח. הצבא ינצח בלי צלצל ספק. וזה לא משנה איזה תפקיד אתה עושה. כל התפקידים הם חשובים. יש כאן מערך אורגני, הרמוני, שכולו ביחד יוצר את הניצחון, יוצר את המצווה, וזה מביא אותנו לנקודה האחרונה. אנחנו הגדרנו את המטרה, אנחנו מתגייסים כדי להיות עבדי השם וישראל עמו, במה שאנחנו שותפים באחריות לביטחון מדינת ישראל ועם ישראל. מה זה אומר אחריות? זה אומר שאני לוקח אחריות. אם אני מבין את כל זה, אז אחת ההשלכות הנוספות היא שאני לוקח אחריות. מה זה אומר שאני לוקח אחריות? זה אומר שאני מגדיל ראש. יש המון חיילים בצבא שחיים את הצבא מתוך הקטנת ראש. ויש את אלה שמגדילים ראש. הם אלה שלוקחים אחריות. ואחד שמה, מה אתה רוצה? מה אני מפקד עכשיו? אתה רוצה שאני אסתכל פה עכשיו בהסתכלות כללית? אני בסך הכל טירון. לא, אתה צריך לחשוב בגדול. אם אתה מבין שיש כאן דבר גדול, מצווה גדולה וקדושה, שאתה חלק ממנה, אז מצופה ממך להגדיל ראש. מה זה אומר להגדיל ראש בצבא? זה קצת דומה לישיבה, קצת דומה לחיים. זה אומר שאני שם את טובת המחלקה לפני טובתי האישית, או לא פחות מטובתי האישית. להקטין ראש, אני שם את טובתי האישית לפני טובת המחלקה. זהו. ואז רואים לאורך כל הדרך, אתם תראו אותם לידכם, את מקטיני הראש. תמיד שיהיה צריך תורנים למטבח, מי מתנדב תורן למטבח? תמיד אותם אנשים מצביעים. למה? כי אכפת להם. הם רוצים לעזור איפה שצריך אותם. אז הם אלה שתמיד מתנדבים. ויש הרד אף פעם לא מתנדב להיות תורן מטבח. מתי הוא מתנדב? כשיש מסע. או כשיש איזה משהו שהוא שונא לעשות, פתאום תראו אותו מתנדב. מי בא להקים מטרות במטבח? תמיד אותם אנשים הולכים. תמיד הוא ימצא את הדרך להסתדר, להתקמבן. הוא בא לשירותים, הוא רואה, אין גליל. במחילה מכבודכם, עובר לשירותים השני, אין גליל, עוד זה, אין גליל, כולו בלחץ. רט לרסב, רסב נהיה טואלט. לוקח גליל אחד, ברוך השם. ואז מה, 30 חיילים יבואו אחריו, גם להם לא יהיה. למה? כבר הלכת, תיקח 10. תשים בכולם. מה זה ייקח לך עוד דקה? זה לא שוקל. להגדיל ראש זה לראות לא רק את הטובה האישית שלי ברגע נתון, אלא להיות מסוגל לראות גם את טובת הכלל. אותו אחד שמקטין ראש, תמיד שעושים רשימת שמירה על הלילה, תמיד, תמיד הוא יהיה או בהתחלה או בסוף. כי מי רוצה להיות באמצע? לקום בשיא החורף, ב-2 לפנות בוקר, כמו איזה כלב. לצאת מהסקש, מי רוצה את זה? אז כל מקטיני הראש עושים הכל כדי להתברק בתחילת הלילה או בסוף הלילה. מגדילי הראש אומרים, בסדר, פעם אני, פעם אתה. וזה מתבטא מתחת לאלונקה ברגעים קשים. וזה מתבטא בהמון המון החלטות מקומיות שאתם תקבלו או לא תקבלו מתוך הגדלת ראש או הקטנת ראש. אז אם אני מבין שזה דבר גדול, אז אני לא עושה את זה כדי לסיים את זה. אני לא עושה טבלת ייאוש, לראות מתי אני משתחרר. אני לא עושה את זה כדי שזה יעבור. אני עושה את זה בגדלות, כי זאת עבודת השם שלי עכשיו. אם אני מדבר עם חבר'ה שהם בצבא, נגיד אחרי 4-5 חודשים, אני אומר לו, מה שלומך? הוא אומר לי, מתגעגעים לישיבה. אני אומר לו, אתה רוצה איזה נגיחה? מה זה מתגעגעים לישיבה? מה זה מתגעגעים לישיבה? אתה בצבא! יש שם מקום יותר קדוש להיות בו? מה זה אני בא מתגעגע לישיבה? אני עד היום מתגעגע לצבא. לחזור לצבא לפעמים. מה שאתה אומרת? מה זה מתגעגע לישיבה? מה, אתה בסדר? אתה עובד את השם במקום הכי גדול, הכי קדוש, החיים האמיתיים. אתה עושה מצווה כל כך קדושה. בסדר, אפשר להתגעגע לישיבה יומיים לפני סוף השירות. שבוע, שבועיים, בסדר. אבל זה לא, אתה צריך לחיות, להיות שם, לעבוד את השם שם, לחיות את הרגעים האלה, להצטיין בתוכם, מתוך הבנת המטרה, להגדיל ראש, אתה לא חכה שזה יסתיים, כי זה עבודת השם שלך עכשיו. כל הדברים הללו הם נגזרות של המטרה הראשונה. טוב, אנחנו נעצור פה. שבוע.